אסתי סגל, אנחנו היום זה 25 בנובמבר, שזה אומר 25 יום אחרי היום ההוא, ולא דיברנו, לא הקלטנו מאז, אנחנו בקשר כמובן כל הזמן, אבל חלק מההלם אולי, חלק מהאובדן דרך שאני מרגיש מסביב, והחיפושים, אז אנחנו עוד לא דיברנו, גם לי לקח כמה ימים להתחיל לדבר על הדברים האלה, זאת לא השיחה הראשונה בעקבות, אבל איתך אני כבר, את רצית ואני רציתי ותכננו לדבר על היום שאחרי, מה הולך להיות, איך העתיד שלנו הולך להיראות. עכשיו, בתחושה שלי, עוד ייקח הרבה זמן עד שמשהו, לא יודע, מהאנרגיה או מהרעיונות או מהרוח הקרב תחזור למחנה שלנו. אני פוגע בול?
אני חושבת שאנרגיה כבר יש, כי בעודנו מדברים, מצטרפת עוד קבוצה נפתחת ועוד קבוצה מתארגנת ועוד זה. התארגנויות יש המון. הבעיה היא בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה. שכרגע, א', יש לנו את דוקטורינת ההלם, שמפילים עלינו מכל הצדדים, כל מיני גזרות, אולי כן יהיו, לא יהיו, שום דבר לא ברור ולא ידוע. וב', עוד לא קרה כלום, כרגע יאיר לפיד ראש ממשלה, זאת אומרת נגד מה תפגין. אז הנושא הוא כרגע התארגנויות, בעיקר אפילו לא תשתית, עוד לא הגענו לבניית תשתית, אלא חיבורים. אז אני כן חושבת שמה שנראה כלפי חוץ כאילו לא קורה כלום וכולם בהלם הוא ממש ממש לא מדויק.
אוקיי, כן, אז זאת אומרת שיש התארגנויות, אני שמח, אני מטבעי טיפה יותר סקפטי, פחות אופטימי, יותר, את יודעת, התדמית, קשה מאוד להתווכח עם תדמית שגם מבוססת על אופי, אז אני פחות רואה לבנות, יותר רואה שחורות, סליחה על השפה, אבל לא התכוונתי לשום דבר אחר. anyway, אנחנו נדבר על כל הדברים האלה, וגם נדבר על הדברים שכן קורים, זאת אומרת, נכון של לפיד לראש הממשלה, אבל הוא לא מתפקד, אף אחד לא מתפקד כאן כרגע בתור שום דבר, אז אנחנו לגמרי באיזושהי תקופת דמדומים. אז זהו, אז אנחנו בפודקאסט שלי על הדרך, שיחות עם דובי פולק, וכאמור, האורחת שלי היא אחת שמבינה דבר או שניים בהתארגנויות של לפני בחירות, של אחרי בחירות, של התארגנויות חברתיות ופוליטיות ומה שביניהם. אסתי סגל, אז אחרי שנשמע את קטע הפתיחה של Silent Regression, נחזור לשיחה הראשונה של אחרי הבחירות עם אסתי סגל, 25, בעצם 24 ימים, כי אם היום ה-25, אז מפחיתים את היום הזה של הבחירות עצמם, שהיו כאמור ב-1 בנובמבר, לפני עידן ועידנים, כבר שכחנו איך היה קודם. אז עוד רגע. אז כאמור, אנחנו במין תקופה כזאת נורא מוזרה, שבה ברור לגמרי שבסופו של דבר תימצא הדרך, כמו שאני כבר אומר הרבה שנים בעניינים אחרים. אגב, גם בעניין הספציפי הוא שדיברתי עליו, אנחנו ממש רואים לנגד עינינו כיצד הדרך נמצאת, לא תימצא, איך דרי יחזור להיות שר בלי שום בעיה, הם יתקתקו את הדבר הזה, לסמוך על בית המשפט שינסה לאכוף את מה שהוא עצמו קבע, כן, בפסק דין, חתום, כחוק, זה לא יקרה, והמשפט של נתניהו פשוט התעדה לחלוטין מהשיח. אני רואה אנשים בטוויטר בכל מיני מקומות שואלים את אנשי החדשות, ערוץ 12, ערוץ 13, מה קורה עם זה? למה אתם לא מסקרים את המשפט? למה אתם? אין משפט, תשכחו מזה, לא משנה מה מתרחש שם, אם יש עדויות או לא. אנחנו בתקופת וקום שאני מודה שאני לא זוכר כמו הרבה מאוד זמן, ומתחת לפני השטח קוראים דברים איומים. למה את חשה ככה?
אני רוצה רגע רק לפני שנגיע לתחושות, להזכיר בעניין של בית המשפט, אתה יודע, בגץ 11-0, אז אחד הדברים שהם דרשו, כדי שהוא יוכל לתפקד, למרות שיש לו, הוא צריך לתת את הניגוד עניינים שלו.
כן.
זוכר? לא קרה עד היום.
לא קרה. הוא
לא
שם
ראינו
עליהם,
את חיות.
אני לא רוצה להתבטא שלא קרה, אבל הוא שם עליהם קצוץ.
כן, כן, ולא ראיתי את אסתר, פסיק, המגדל לא נופל, חיות, המבצר לא נפל, חיות, עושה משהו בעניין הזה, כי למה לעשות?
אגב, אני יכול להגיד לך יותר מזה, גם ב-11-0, מעבר להסכם ניגוד העניינים, כל העתירות, כמעט כל העתירות, נדמה לי שגם ה-11-0 הזה, נדחו כי זה היה פרימצ'ור, כי זה עוד, כי התנאים עוד לא בשלו, כי זה לא היה רלוונטי.
לא, רגע, אז אני חייבת להסביר על זה משהו. אני חושבת שכבר דיברנו על זה פעם, אבל כדאי גם שהציבור, כל שלושת מאזיננו, יהיו מודעים לנקודה הזאת. אני גיליתי את זה בפעם הראשונה בדיונים, בוועדות התכנון והבנייה, בכל ההתנגדויות להרס הסביבה, ואחר כך ראיתי שזה גם בבית המשפט. זה הולך ככה. אם אנחנו לוקחים את הוועדות התכנון והבנייה, בדרך כלל נוהגים לתכנן מאחורי הגב של הציבור, איך מחרבים לו חוף ים או יער או כל מיני כאלה, הציבור לא יודע כלום, הם עובדים על זה כמה שנים עם כל מיני תוכניות, מחזירים, הולכים וזה, ואז כשזה הכל כבר גמור והתוכנית אושרה להפקדה, אז מודיעים לציבור. עכשיו הציבור בא ומתנגד. אומרים לו, אבל עבדנו על זה 10 שנים, עכשיו באים. עכשיו, אם הציבור גילה את זה קודם, והוא בא ורוצה להגיש וזה, אומרים לו, מה, אם עוד לא קרה שום דבר, אז על מה אתם, מה אתם בלבלים את המוח? אותו פרינציפ, אותו דבר בדיוק יש בבית המשפט. אתה בא לפני, כי אתה יודע שהולך להיות ככה וככה, מציע, מגיש בקשה למשפט, או לצו המניעה, או ל-whatever, אומרים לו, לא קרה שום דבר, תלכו, כשיקרה תבואו. עוזרים כשקורה, אמרו, מה עכשיו נזכרתם? זה כבר קרה. זאת השיטה.
כן, הייתי מצונן בימים האחרונים, ואז נזכרתי תמיד בסיפור הידוע, זה בגלל שישנת עם גרביים. ואני מסביר, לא, אני ישנתי בלי גרביים. אתה רואה, בגלל זה הצטננת. זה תמיד איכשהו מוקדם מדי, וכמעט תמיד בסוף מאוחר מדי. ואני רק אבהיר למה אני מתכוון בקטע של נתניהו, והקשירות שלו לכהן כראש ממשלה. קודם כל, אז בזמנו דיברו שהם לא רוצים להדיח או להביא להדחה של ראש ממשלה מכהן. זה לא המצב כרגע. אחר כך דיברו על זה שמדובר בראש ממשלה, ולא בחבר כנסת שאמור להתמנות לשר, או בכלל מישהו שאמור להיות, להתמנות לשר בממשלה, אז על הלכת פנחסי דרעי לא חלה בו, כי זה תפקיד אחר, והוא לא רוורסבילי. אנחנו כבר רואים שהוא רוורסבילי באבוע, אבל נניח גם לעניין הזה. וכשאמרו להם, אבל יש כתבי אישום חמורים, זה היה עוד לפני שהתחיל המשפט, אנחנו מדברים על לפני 4 שנים כבר, 3 שנים, אז אמרו להם, לא, המשפט עוד לא החל, ואנחנו לא יודעים מה יהיו כתבי האישום, ואנחנו לא יודעים איך זה יתנהל, זה מוקדם מדי, תבואו כשזה יהיה רלוונטי והכל. ועכשיו אני אפילו לא שומע, אגב, גם ה-11-0 הזה, כמו שאמרתי קודם, גם היה בו איזשהו תנאי, אין כרגע, אי אפשר לשנות את זה כרגע, כי הוא ממילא ראש ממשלה, ואנחנו לא נדיח ראש ממשלה מכהן, ואין חוק שאומר. אבל עכשיו יש חוק שאומר, כי הוא כרגע חבר כנסת. עכשיו, אין בחירה ישירה פה לראשות הממשלה. אנחנו, כל מה שאוכל את זה, הוא נבחר לראשות הממשלה. הוא לא נבחר לראשות הממשלה, הוא נבחר לראשות הממשלה, כמו אחרון הח"כים שנבחר לראשות הממשלה, כי כמו שראינו עם בנט, כל אחד יכול להיות ראש ממשלה אם הוא נבחר כחבר כנסת. עכשיו, הזלות היד, או אוזלת היד, והפחד, ובאמת, אני לא יודע איך להגדיר את זה, זה עליבות נוראית שמערכת המשפט מול הגופים האלה, היא בלתי נתפסת.
טוביק, חברים משכבר הימים, הרי אנחנו מכירים את בית המשפט, אנחנו יודעים איך הוא באופן קבוע חותם את הגומי, עוד מימי אהרן ברק, האקטיביסט הידוע, חותם את הגומי הידועה, על כל שוד של בית פלסטיני, אדמות ורכוש פלסטיני, על כל דבר כזה, איך הם מתייצבים לדום חגיגי כשאומרים להם ביטחון, שמה ביטחון או כל מיני קשקושים אחרים. בית המשפט לא מתפקד כבר שנים לטובת הציבור, הוא עובד, הוא בעיקר משתדל לא בעיקר, הוא משתדל לא להיכנס לסוגיות שיש להם איזשהו תוכן. הם מתעסקים בפרוצדורות, ולכן אני בכלל חשבתי שהגיע הזמן להחליף את שם בית המשפט. זה לא בית הדין הגבוה לצדק, אלא בית הדין הגבוה לפרוצדורות. זה מה שהם מחפשים, פרוצדורות, כן. ששם הם יוכלו להתעלות בפרוצדורות ולא לעשות שום דבר שיש לו איזושהי משמעות. סליחה שאני מתעצבנת, ואני מניחה שעכשיו קולי עלה רבות. כי הנושא, אני עוקבת אחרי בית המשפט שנים, וזה פשוט באמת, אין מילים. אין
אנחנו
מילים.
נשארנו ללא הגנה כלל וכלל.
אנחנו נשארנו לבד, ללא מערכת משפט, ללא תקשורת, ללא פוליטיקאים.
כן, על התקשורת, לבד. על התקשורת אני עוד אדבר עוד שנייה, והיא מתקשרת למה שרציתי להגיד עכשיו. העובדה שבן גביר, אותו בן גביר, שהוא כהניסט, כהניסט מוצהר. זה שהוא אמר, אני לא תומך עוד בתורת כהנה, אחרי שתנועת כך יצא, הוצאה אל מחוץ לחוק, זה הרי, זה הרי, מה שנקרא, לשון בלחי, ברמה הכי, באמת, ילדותית שאפשר לעלות על הדעת. הבן אדם כהניסט, הבן אדם מתנהג ככהניסט, הבן אדם גזען, הבן אדם אלים, הוא לא היה אמור להיות, אסור היה לאשר לו להתמודד לכנסת, בדיוק כמו שאסרו על החבר שלו, אותו, שכחתי אתמול כרגע, שהיה חבר כנסת
משהו.
קודם. סליחה?
כן. משהו בן יאיר, לא? איך קראו
כן,
לו?
משהו כזה.
כן.
וזה לא משנה, זאת אומרת, הבן אדם נהיה מאמין, בעידוד התקשורת, באופנסיבה מטורפת של התקשורת, שהכשירה אותו בשנתיים האחרונות, ביג טיים.
התקשורת בנתה אותו. בנתה אותו, ועוד פעם אני אגיד, בנתה אותו.
והדבר
אבל
הזה,
הבדידה של
הדבר הזה,
התקשור...
שמחרחר מלחמת, מלחמה אזורית כוללת בשטחים ומחוץ, זאת אומרת, גם אצלנו וגם מעבר לקו הירוק, הולך לקבל משטרה פרטית בצד הזה של הקו ובצד ההוא של הקו, הולכים לאחד לו את כל המיליציות שאפשר לעלות על הדעת, בשביל שהוא יהיה שר, לא פחות ולא יותר, לא היה דבר כזה מקום המדינה, השר לביטחון לאומי, פלוגות של מג"ב יעמדו לרשותו, כל מיני גופים שאחראים על אכיפת החוק, שהוא חוק אחר, מעבר לקו הירוק ובתוך הארץ. המגזר הערבי הולך לסבול ביג טיים.
ואז התקשורת אהובתך מנרמלת את זה ומסבירה, לא, הוא יהיה פתאום ברגע שהוא זה, הוא יהיה אחראי, הוא יהיה מבוגר אחראי.
ראינו את זה באבו גוש הלילה אגב.
הם לא מסבירים שום דבר. התקשורת, ואם אנחנו מדברים על התקשורת, פסקת ההתגברות, הם מנרמלים את זה ברמות שזה לא יתואר. כן. אני לא מבינה, אתה רוצה לשמוע על פסקת ההתגברות, אתה צריך ללכת לספייסים של אורלי, לשמוע שם משפטנים, או לראות את הווידאוים שעכשיו המשפטנים שהתארגנו, אסור על דעת עצמם. אתה לא שומע את זה, התקשורת לא מביאה את זה בכלל, האופוזיציה, אתה לא שומע ציוץ ממנה על העניין הזה, כלום, והציבור לא ידע מה זה ההתגברות הזה בכלל.
אני אגיד לך משהו לגבי ההתגברות, דיברתי על זה גם עם גלעד שר, שהוא עורך דין ומשפטן,
שמעתי אתכם מדברים על זה, כן.
א', זה לא חדש, וזה לא חדש פה, וזה גם לא דבר לא בלתי סביר או מקובל בדרך מסוימת, ובזמנו הדיונים, אפילו בתקופת חיים רמון, אהוד ברק, חיים רמון וכולי, כשהוא שר משפטים, הדיבור היה על פסקת התגברות, אבל שתהיה... דרמטית, זאת אומרת שזה יהיה מ-75 קולו מנדטים אצבעות שיצביעו בכנסת וכו'. לזה אגב, למה אף אחד לא מתרגש מזה היום במערכת הפוליטית? כי שר, כן, מי ששר המשפטים הוא גם תומך בזה. רק לא ב-61, אלא ב-65 או ב-70.
כן, אבל יש לנו האופוזיציה בכל זאת, זה לא רק זה, ובכלל כל הדיון במספר של כמה יצביעו, זה דבר ש... ייהרג ובל יעבור, אסור להעביר את הפסקת ההתגברות,
את לא צריכה לשכנע אותי, אבל משפטנים רציניים כן משתמשים בזה.
או, אז הוויכוח בין המשפטנים, זה בדיוק העניין, יש משפטנים שאומרים 75 יהיה בסדר, אוקיי? כן. ויש משפטנים שאומרים ייהרג ובל יעבור, לא יכול להיות, כי אין לנו את השאר הדברים. אז בעיקרון, פסקת ההתגברות בוורסיה הנוכחית שלה, אין מה לדבר על זה,
זה הפיכה שלטונית וזה קץ הדמוקרטיה כמו שאנחנו מכירים אותה באופן קטגורי, אין שאלה בכלל. אגב, היא כבר הסיפור הזה, נניח רגע לסיפור נתניהו והצהרות שלו, אצל דרעי כבר היה פסק דין, קודם כל הוא עבריין מורשע שכבר ישב בכלא, מיצה את הקלון וחזר, אבל הוא נתפס שוב, ובשביל לא לשלם את המחיר הוא הלך לעסקה, אנשים פשוט לא יודעים את זה, הוא הלך לעסקה ששחררה אותו מקלון זמני, כי הוא התפטר מהכנסת, והצהיר בבית המשפט, כן, זה חותמת של פסק דין, שהוא החליט בלב כבד, וזה קשה לו נורא נורא נורא, לפרוש מהחיים הפוליטיים, ובגלל זה השופט אמר, אם זה המצב, אז בסדר, אתה ילד טוב, אתה תלך, תשרת את הציבור לא מהכנסת, ולא 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 ולא.
ומאז הוא מחרחר בפוליטיקה כל הזמן, זה לא רק העניין של להכניס אותו לממשלה, אלא עוד כל הדרך לפני הכנסה שלו לממשלה, הוא מחרחר בפוליטיקה ומתערבב בפוליטיקה.
ודאי. מה זאת אומרת? יום אחרי שהוא התפטר, הוא הוכרז, אסי, יום אחרי שהוא התפטר, הוא ניהל את העשייה בכנסת בתור יועץ חיצוני.
נכון.
הוא לא עזב את הכנסת ליום אחד.
נכון.
אבל אנחנו אומרים את הדברים שאנחנו חוזרים עליהם המון. כמעט כל מה שצפינו כ-worst case scenario, ואני מודה שחשבתי שזה לא נגיע לשם, כי בכל זאת המספרים, אגב המספרים בסוף כמו שאנחנו ראינו, היו כמעט שוויון,
נכון,
אבל בגלל, אבל בגלל הרבה מאוד אנשים שהתנהגו בצורה מאוד מאוד משונה, ובגלל השיטה, אין מה לעשות, זאת השיטה,
לא, זה לא אנשים התנהגו בצורה מאוד מאוד משונה, וזה לא להאשים את האנשים שלא הצביעו מרץ, או ש...
לא, לא, אני לא מדבר על המפלגות ספציפיות.
רק בגלל הפוליטיקאים של העלק הצד שלנו.
כן, כן.
הם...
לחלוטין, לחלוטין, אסתי, אני בכלל לא מתווכח על זה, גם על זה דיברתי, כי אין גוש, ובכל מקרה גם אם היה גוש, אז הוא היה גוש יהודי בלבד, וברגע שזה גוש יהודי בלבד, אתה תקוע על השליש שלך, ולא תגיע לחצי, גם אם תעשה שמיניות, וגם אם תחכה עוד 100 שנה, זה לא יקרה, זה לא יקרה, יש פה מיעוט דרמטי שהולך להיות מיעוט של 25% כמעט מהאוכלוסייה שהיא לא יהודית, וזה המצב.
טובי, אתה זוכר את השיחה שלנו, אני חושבת שזה היה חודש לפני הבחירות, על הסקרים והניתוח של המצב בחברה היהודית ובחברה הערבית.
כן, כן, לא חודש, אפילו
שבוע. ודיברנו אז, אתה זוכר, שהיה לגמרי ברור שבלי אחוז הצבעה גבוה אצל הערבים, ללפיד אין ממשלה, ודיברנו על זה שצריך, ושהציבור מצביע לפיד ואפילו מצביע גנצוש, מאוד תומך בשותפות יהודית ערבית, והם רוצים את הערבים בממשלה וכולי, וראינו
המחקר
מספרים.
המחקר של נמרוד ניר, נו.
נכון, וגם של דוקטור מוחמד חלילה.
נכון, נכון. לא, אבל נמרוד ניר בפיוט, בפירוש חקר ומצא את הבידול שבין הדעה של המצביעים של יש עתיד לפוליטיקאים של יש עתיד.
בדיוק, זו בדיוק, הוא לא מצא את הבידול, הוא הראה לנו את הדעה של המצביעים של יש עתיד וגם של הגנצוש.
כן.
עם כל הפשיסטים
אותו דבר,
שלו.
אותו דבר, אותה סחורה.
כן, לא, לא, לא. גנץ הוא בכל זאת יותר גרוע. ואז אתה רואה שום דבר. עכשיו, עם כל המסרים שהעברנו ללפיד, עם כל... בדיוק מה שדיברנו עליו קרה. הוא בנה על שני מנדטים הלא קיימים, שיעברו מהימין הרך, וגם, בלי להבין שאם הם כבר יעברו מהימין הרך שלא קיים דבר כזה, הם יעברו לגנץ או שלא אליו. וחוזר חלילה ושוב בלי ערב. זאת אומרת, הפער הבלתי נסבל בין הציבור לבין הפוליטיקאים שלו. עכשיו אני חושבת, אגב, טובי, אבל זה לא מעניין אותי, כי זה לא המחנה שלי, שיש אותו דבר גם בצד השני. אבל הצד השני, בעיה שלהם. אני מדברת על המחנה שלי, שאם היה עובד כמו שצריך הפוליטיקאים, אנחנו היום היינו בתוצאות אחרות לגמרי בבחירות, ולא היינו בסיטואציה המחרידה הזאת של מעבר מעלק דמוקרטיה לדיקטטורה, פשיסטית, ימנית, לאומנית, דתית, איראן. או כמו שאמר לי כאן מישהו במתחם עבודה, אנחנו איראן עם הייטק.
כן, וגם על זה דיברנו, כי הייטק באיראן ממש לא פרייר, וכבר ראינו ממש ממש בממה האחרונה, איך שהם הצליחו למצוא איזושהי מצלמה של גוף נורא נורא סודי וביטחוני, שהסיסמת כניסה שלה, למצלמה הזאת הייתה מאוד מאוד מסובכת, 1, 2, 3, 4, והם הצליחו להתגבר, זה הקרים באמת מתוחכמים ברמות שאנחנו לא מתארים לעצמנו, ועשו את זה, וכל מה שגילו בסוף זה מצלמה שכולם רואים ויכולים לצלם בעצמם, אבל נניח לעניין הזה. כן, אני...
לא, אבל אם אנחנו מדברים עוד משהו חשוב, וזה מעניין לשים לב, כי בעולם תמיד יש איזון. האייתולות, אנחנו רואים את ההתחלה של הירידה שלהם, נכון?
אני לא, אני מאוד הייתי נזהר מהקביעה הזאת.
לדעתי, יש כאן התחלה של ירידה והתקוממות של הציבור, ואצלנו האייתולות עולות, זאת אומרת, כאילו, אנחנו נחליף את איראן במזרח התיכון. תמשיך, סליחה.
כן, כן, אני לא חושב שאנחנו אי פעם היינו באמת הדמוקרטיה, זאת אומרת, היינו היחידים שהיו קרובים לדמוקרטיה במזרח התיכון, אבל אנחנו ממש ממש מזמן לא דמוקרטיה, ולא בהקשר של מזרח התיכון. גם היו לי כל מיני ציוצים ושרשורים וכל מיני דברים שכתבתי בשבועות האחרונים, בשבוע האחרון בעיקר, ונתקלתי ודיברתי על זה גם בשיחות קודמות, רמת הבורות של אנשים מהצד שלנו, אפילו של אנשים שהם בסדר, את יודעת מה, מצביעי יש עתיד לצורך העניין, מצביעי גנץ, אפילו אני כבר לא מדבר על הימין, על זה ש מה זה דמוקרטיה, מה המשמעות של ניצחון של גוף או של צד מסוים בחברה דמוקרטית, למה הוא מחויב, מה מותר לו לעשות ומה אסור לו בשום פנים ואופן לעשות, מה זכויות המיעוט בדמוקרטיה, מה זה בלמים ואיזונים. אחד הדברים האחרונים שדיברנו עליהם, פשוט ראיתי ידיעה שאף אחד לא הכחיש אותה, שבן גביר הולך לקבל סמכויות של מפכ"ל, ואנשים אמרו לי, אבל מה הבעיה? מה הבעיה פה? אנשים שלנו, מה הבעיה פה? זה הרשות המבצעת. זאת אומרת, הוא לא מחוקק במקרה הזה, כי הוא שר לצורך העניין, אז הוא מבצע, והמשטרה היא זרוע ביצוע. אז לך תסביר להם שזה אחד הדברים הכי מופרכים שאפשר לעלות על הדעת, שזה משהו שלא היה מעולם. אגב, הוא קיים בשיטה האמריקאית. בשיטה האמריקאית זה כן קיים, אבל בשיטה שאנחנו שבנו ממנה את המבנה הדמוקרטי שלנו, מבנה המשטר שלנו, שהיא השיטה בעיקרון הבריטית, עם כל מיני ניואנסים אירופיים אחרים, אגב, דומה מאוד דווקא לדמוקרטיה שהייתה בגרמניה, אפרופו השוואות, עד 33, שזה משטר פרלמנטרי ובחירות יחסיות, והרשויות מופרדות, ומי שהוא נבחר ציבור, וגם מי שהוא ממונה על הציבור, הוא לא הזרוע האוכפת. הוא לא הזרוע האוכפת. וזה מדהים, אנשים בכלל לא מבינים את זה.
תראה, טובי, אנחנו, אני שמעתי איזשהו פודקאסט אתמול של אזרח בתפקיד, זה נקרא, של כל מיני אקטיביסטים, אדם בן, מראיין כל מיני אקטיביסטים, אדם בני, ואחד מהם אמר על אלה שהגיעו לבלפור וכל הגל הזה של המחאה, של אזרחים שהתעוררו מאוחר, או משהו כזה, עכשיו הם התעוררו. שהבעיות כבר הרבה מאוד שנים והם לא שמו לב אליהם ועכשיו הם התעוררו, סוג של התעוררות מאוחרת. וזה משפט בעיניי מאוד מאוד חשוב, כי את מה שאנחנו רואים עכשיו זה תוצאה של תהליכים שקורים 20-30 שנה, וכולנו ישנו על האף, ולא כולנו. חלקנו מתוך אלה שיושבים כאן דיברו על זה והתריעו והראו וזה, זה לא עניין אף אחד מה שקורה במערכת החינוך. זוכר אתה ואני דיברנו על זה, אז מאוד מופתעים שהצעירים הצביעו בן גביר. מה זאת אומרת, מה אתם מופתעים? זה מערכת החינוך לפחות 15 שנה, אם לא יותר, מחנכת אותם ללאומנות, גזענות, פשיזם וכו' וכו'. עכשיו, אתם, ההורים לא אכפת להם, כי הם מתייחסים לבתי הספר כאל בייביסיטר, שיקחו מהם את הילדים האלה שמקרצצים עליהם, העיקר שכל אחד עושה ארבעה, אבל מקרצצים הילדים, אז ניתן להם את הבייביסיטר בבית ספר, ומה שהם למדים אותם לא משנה, ועכשיו פתאום נהיו להם נאצים בבית, והם לא מבינים מאיפה זה בא להם. באמת,
מעניין מניח. הכי צחיק ההפתעה שהחיילים נתנו רוב לבן גביר ושות. זאת אומרת, אתם ראיתם את הצבא שלנו בזמן האחרון? ראיתם את היחידות השדה? ראיתם מה קורה ביחידות שהשגרה היומיומית שלהם, של שנתיים וחצי או כמה, זה בשטחים? או נצח יהודה, גולני, גבעתי, כל מיני כאלה? על מה אתם מדברים? איזה צבא? מה אתם מצפים שיקרה שם?
כמה מהם יודע שכמעט כל, לא צריך לסחב כמעט כל יום, אבל לאחרונה יותר ויותר ילדים, אשכרה ילדים קטנים, פלסטינים, נהרגים בירי ישיר על ידי חיילי צהל, ואני לא מדברת על שירין אבו אקלה, אני מדברת על ילדים.
כן, ילדים. כל יום.
זה הילדים שלכם עושים את זה, הילדים שלכם. אז מה כן. אתם מופתעים שהם הצביעו לבן קריטה?
אני לא בטוח שהם מופתעים. ואתה יודע, אני אגיד לך יותר מזה. לרוב מצביעי הימין, באופן שמזעזע אותי יותר מכל דבר אחר, עוד לא שמעתי, לא נתקלתי במצביע ליכוד טיפוסי. אפרופו שיחות שאני מנהל פה מדי פעם עם כאלה שהיו ליכוד או כאלה שתמכו בליכוד והתפקחו, ואני לא יודע בדיוק למי הם מצביעים היום, אבל זאת לא השאלה, שהם אף אחד מתוך המיליון ומשהו האלה שהצביעו ליכוד, עזבי עכשיו בן גביר, שהצביעו לליכוד פרסל, למחל, אני לא שומע שום חרטה. אני עוד לא יצא לי לשמוע אחד, לא בתקשורת, אבל אני לא מצפה ממנה, לא בטוויטר, לא בפייסבוק, לא בפודקאסטים, לא בשום מקום. מבחינתם, הם הצביעו ומקבלים את מה שהם חשבו, והם אפילו לא מופתעים, אסי.
טובי, אני מדברת על הצד שלנו עכשיו, כי למה? עוד פעם, התחלנו את שיחתנו במה קורה, והאם כולם באלם עדיין, ואני אמרתי, לא, בעודנו מדברים, יש התארגנויות, המון, 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 המון התארגנויות. אבל מה קורה? הרוב הגדול של המתארגנים, שרובם חדשים אגב, שזה נחמד לגלות, הרבה מהאקדמיה וכל מיני כאלה סוף סוף הזיזו את ישבנם המרופד מהכיסא באקדמיה, והם חושבים שהם צריכים לעשות משהו, וזה נחמד. אני לא אומרת את זה בציניות, אני מאוד שמחה על זה, באמת באמת זה חשוב. רובם הגדול אין לו מושג מה קרה כאן במדינה ב-30 השנים האחרונות, בעודם עסוקים בלעשות כסף, קריירה, לעשות עוד דוקטורט או עוד אני לא יודעת מה, לא משנה, כל אחד בשלו, ואין להם מושג מה קרה כאן. ולכן פתאום להתעורר יום אחד שיש בזה היגיון, אתה יודע מה? בדבר הזה יש יתרון ענק. כי נגמר הקומופלאז'.
לגמרי.
זה מה יש כאן עכשיו.
לגמרי,
רואים?
לגמרי.
תסתכלו,
בגלל זה אמרתי,
זה מה
בגלל
יש.
זה אמרתי שהממשלה שמסיימת את כהונתה בימים אלה, היא מסוג הפלסטרים שכנראה החריפו את הסרטן, זה אקמול שרק הסווה את התסמינים שהלכו והשתלטו על החברה, כי קודם כל לא היה רוב לממשלה הזאת, כי מי שהצביע לבנט, שבהתחלה היה 7 מנדטים, אחר כך 6, ופתאום 4 וכולי, לא הצביע לממשלת שינוי, ולא הצביע לממשלת לפיד, ולא המציע לממשלת גנץ,
נכון.
הוא הצביע לנתניהו בפועל. זה שבנט,
נכון.
מסיבות מסוימות, והם לא סיבות שלנו, החליט שמספיק לו מנתניהו, זה נתן לנו שנה וחצי של הפוגה. אבל בגדול המספרים רק הקצינו מאז. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים כמות הנומינלית, מעבר לגידול באוכלוסייה, אבל כמות הנומינלית היחסית של הקולות שקיבל הימין, היא גדלה, למרות שכמעט הגענו לשוויון. הכמות גדלה. זאת אומרת, הגענו לשוויון כי אחוז ההצבעה שבצד שלנו לכאורה עלה. עלה, אין מה לעשות, היה אחוז הצבעה מאוד מאוד גבוה, אבל הימין בסופו של דבר גם עלה, אז יותר מצביעים הלכו והצביעו ימין, ועכשיו כבר אי אפשר לרמות, כי אי אפשר לעצור את הסחף הזה, כי בשיטה הפוליטית הנוכחית יש למעלה 64 מנדטים, ואת יודעת מה? אני לא אתפלא אם מתוך האלה שלא נבחרו כרגע אצל הגנציה וכולי, יסתפחו אליהם בקרוב עוד כמה. זאת אומרת, הסיכוי
כן.
לזה גדול יותר מאשר להפך.
אבל תשמע, מה שאני חושבת, ובאמת הייתי רוצה בזמן שנשאר לנו, זה לא לדבר על הפוליטיקאים, כי באמת ממש לא, אלא על הציבור.
בבקשה.
כי הדבר, מה שקורה הוא, ואת זה אנחנו כבר ראינו, זה לא חדש, שוב, זה לא חדש, זה לפחות ב5 שנים האחרונות אנחנו רואים שאנחנו לבד בברלין, או סליחה, בכנען, הושארנו לבד על ידי הפוליטיקאים שלנו, שלנו, של הצד שלנו, הושארנו לבד על ידי התקשורת ועל ידי מערכת המשפט. זאת אומרת, נציגים, כל קשר בין מה שאנחנו רוצים ומה שהצבענו ומה שאנחנו מצפים מהפוליטיקאים שאנחנו שמנו אותם בשלטון, אנחנו, ויכולים להגיד לי כל מיני דברים, אבל אני אומרת לכם שזה על הגב שלנו, של שנה וחצי או שנתיים על הגשרים ובבלפור ומכתזיות, וכל ההקרבה הגדולה הזאת, על זה, על המגש הזה אנחנו נתנו להם ממשלה. מה הם עשו איתה, ומה הם עשו מאז הבחירות, שלא שמענו אותם, הם רק, כשהם כבר שמענו אותם, הם הפילו זה, אז בואו לא
הם
נדבר
לגמרי
עליהם.
בהלם, הם בהלם.
הם שיקפצו לי, עכשיו אני מדברת עליהם, בסדר, סליחה, בפודקאסט מכובד, אינטליגנטי ומנומס של אנשי שמאל, אמרתי, תקפצו, אבל שיקפצו, ובואו נדבר על מה קורה עם הציבור. אז קודם כל, אני שמעתי בכמה מקומות אנשים בהלם, לא זה שהם בהלם, בהלם מהשתיקה. עכשיו, שאלתי, וזה יצא, שאלתי כמה פעמים וגם שאלו אותי, חלק מאלה ששאלו בכלל לא יודעים על הפעילות האקטיביסטית שלו, פשוט, אתה יודע, שיחות בזה, ומדברים על השתיקה, ואני אומר, טוב, נו, זה הפוליטיקאים, ואין קשר, וזה אומר, לא, 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 איפה כל אלה, איפה בלפור, איפה כל אלה שרצו לבלפור ועל הגשרים וזה, איפה, מה השתיקה הזאת? אנשים מצפים שיתנועות, אנשים מצפים שמישהו יגיד להם משהו, כי אף אחד לא אמר להם כלום אחרי הבחירות. וכאן אני יכולה להגיד שוב, אני חוזרת ואומרת, יש התארגנויות המון. עכשיו, איפה הדבר שאני יכולה להגיד שבגלל זה גם לא שומעים על זה, והתחלנו, כבר דיברנו על זה קצת ואני רוצה להרחיב, שכרגע אנחנו לא באמת יודעים, יש איזה מין ערפל קרב כזה, זה לא ערפל, זה נגיד פצצת ריכוך, נגיד זרקו, אם אנחנו חוזרים לצבא וזה, מפגיזים לזה ויש מלא עשן ואתה לא יודע מה קורה במיוחד, כדי לפזר עשן שלא תראה מה קורה
ריכוך,
בשטח.
ריכוך, כן.
ריכוך,
כן.
ואנחנו לא יודעים, פשוט לא יודעים, כי חלק נכבד מהדברים שאנחנו שומעים, שהם דורשים, שיהיה בזה, שדפנה ליאל, שכל השופרות משפררים לנו, חלקם זה בדיקת השטח, אתה יודע, ניסיונות לראות איך הציבור יגיב, זה אנחנו לא יודעים כלום. ואז נשאלת השאלה, אוקיי, אומרים רגע, ורגע הציבור אי אפשר להגיד לו לצאת, כי הוא בהלם וכזה, אז לא לצאת, אז בואו נעשה איזו פעולה קטנה, נגד מה? עוד אין ממשלה. נגד מה? נגד זה שאנחנו אומרים שאם תעבור פסקת ההתגברות אז יקרה ככה וככה, ואם לא יקרה, אז על מה הפגענו? כאילו בדיוק המקום הזה שדיברנו קודם על בית המשפט, לפני זה זה עוד לא קרה, ואחרי זה כבר עכשיו באים. אז יש כאן איזשהו מחשבה תוך כדי כל הזמן הזה, שכרגע אי אפשר לעשות כלום. היא גם, על מה נפגין? גם, אוקיי, הקימו ממשלה, נגיד. מה תלך להפגין נגד הממשלה? אתה לא מסכים
או, את בדיוק, בדיוק, לא רציתי להפריע לך, אבל אחרי שתקום ממשלה, נניח בעוד שבוע, שבועיים, שלושה, whatever, תקום ממשלה, שתהיה בדיוק ממשלת הבלהות שאנחנו מצפים או חושבים שהיא הולכת לקרות. לא משנה כרגע, סמוטריץ' פה, בן גביר שם, מה שזה לא יהיה. נגד מי עכשיו נפגין? זאת אומרת, הרי הפגנו, מי יותר מי פחות, עוד סיבוב בחירות ועוד סיבוב בחירות, ובלפור והגשרים וכו', ואמרנו, די, לגרש אותם או לשנות או להדיח או מה שזה לא יהיה, באמצעים דמוקרטיים. אז הלכנו לאמצעי הדמוקרטי, ואנשים הצביעו כמו שהם הצביעו. אז נגד מה תצביע עכשיו? נגד ההצבעה של האנשים שהצביעו?
בדיוק.
יש פה דיסוננס קשה מאוד.
בדיוק, אז לכן למשל לבוא ולהפגין בהשבעת הכנסת או בהשבעת הממשלה, אין מה לבוא להפגין. אבל יש גם עוד דבר, אני אומרת את זה בתור מי שנמצא לצערי הרב, ורוב חיי הבוגרים במאבקים, כאילו מתי אני אצא לפנסיה מהמאבקים האלה, אני לא יודעת, אבל מה שברור זה שאנחנו ננוח בכלא. זה מה שברור לי. אבל אתה מסתכל על זה ואתה אומר, כל השנתיים האחרונות זה היו הפגנות בלפור, גשרים, צמתים, זה כל מטר היה לך מפגין ככה אחרת וזה מיצה את עצמו. עכשיו אין לך גם לא הפגנות ענק ולא הפגנות בודדים, ראינו את זה. עכשיו כשאתה חוזר more of the same, אתה עושה כל הזמן את אותו דבר, זה גם לא משפיע על אף אחד. על מי תשפיע עם זה? אני לא מדברת על הפוליטיקאים, גם לא על הציבור. אז הפגנות, צריך לחשוב עכשיו על טקטיקות אחרות. וזה חלק מהעניין שכרגע, מעבר לנושאים האסטרטגיים של מה, מי, איך, איך מתארגנים, מה יהיה, ברור אגב שיקרה משהו שיוציא את המונים לרחובות. יהיה איזה גפור.
ברור לך? ברור לך?
ברור לי לגמרי. זה יהיה
אני לא הייתי מאמר על זה. לא הייתי מאמר על
יהיה,
זה.
יהיה, יהיה, יהיה. וצריך להתכונן לזה. אבל מעבר לנקודה הזאת, שוב, המונים ברחובות לא ישנה, אז התרגלנו לעניין הזה, צריך לחשוב על משהו אחר. אני תומכת במושג הנקרא מרי אזרחי. עכשיו גם הוא, יש איתו בעיות, והשאלה מה עושים. כי למשל, הסיפור שרצינו לעשות שביטת מיסים, אז תסביר לי איך למשל,
לא, זה לא אפשרי.
האם יכולים
לא,
להיות...
לא, אסתי, זה לא, אף אחד לא יכול. אף אחד... איך שכיר יכול להחליט שהוא לא משנה מיסים? איך בדיוק?
על זה אני מדברת.
לא, גם עצמאי לא. גם עצמאי לא, יעקלו לו את חשבון הבנק למחרת. איך? אין, במשטרים מהסוג שלנו אין שביטת מיסים. זה קשקוש שאין לו שום התכנות.
יפה. אז לכן, מה שאני אומרת, שוב, אני, ויש איתי לא מעט אנשים, שחושבים על הנושא הזה של מרי אזרחי. עכשיו, איך נותנים תוכן למרי האזרחי הזה? זאת שאלה. ובדבר הזה כרגע, כאילו, אם אנחנו מדברים ולכל אלה שמודאגים מה זה השתיקה, אז אין שתיקה, יש מתחת לפני השטח, האדמה בוערת, הלבה והזה, ויש התארגנויות ויש מחשבות, אבל באמת אין גם את הטקטיקה וגם את האסטרטגיה עדיין אין. ומצד שני, כל רגע נתון אנחנו מקבלים בשיטת דוקטורינת ההלם עוד איזה זוועה מכיוון אחר. אז באמת לא יודעים על מה ללכת. אז זה המקום שהם הצליחו לשתק אותנו, נתניהו הוא גאון בדוקטורינת ההלם, ועכשיו שיש לו את שני, את האסיר המשוחרר ואת שני הפושעים מהגבוהות, אז אני חושבת, אגב, ומילה אחרונה לדבר הזה, אני חושבת שהבעיה העיקרית, האתגר בעיניי, זה של המוחים למיניהם, המפגינים, המתארגנים, לצאת מתודעת או מהמחשבה שהם רוב, ולהבין שאנחנו מיעוט, זה צריך לעשות סוויץ' במוח, לעבור מתודעת רוב לתודעת מיעוט, ולהבין שכמיעוט אנחנו נלחמים עכשיו על חיינו. הכל ישתנה גם בבנייה של הדברים והתוכניות והכל, אם אנחנו נבין, סוף סוף נפנים, שאנחנו לא רוב, אנחנו מיעוט.
אותי באמת לא צריך לשכנע בזה שאנחנו מיעוט, אני מרגיש שאני מיעוט כמעט כל חיי הבוגרים, כי בעצם הבחירות שאת ואני הראשונות שהשתתפנו בהן, היו הבחירות שסימנו את הפיכתנו מרוב למיעוט ב-1977, ומאז הכיוון הוא מטה באופן מובהק, למרות שפה ושם היו הבלחות, אבל הן היו מאוד מאוד ספורדיות ומקריות, וגם הם לא היו קלירקט. זאת אומרת, רבין זה היה כמעט שוויון, אבל בקונסטלציה הפוליטית הוא הצליח לשלוט. ברק היה בחירות אישיות, אבל הוא לא באמת שלט. זה היה תקופה מאוד מאוד קצרה ויחסית אומללה. ורבין שילם, כל מי שכאילו נתן לנו התחושה שאנחנו יכולים לשנות את מהלך ההיסטוריה, בסופו של דבר ירד מהבמה בצורה מי יותר טרגית, מי פחות טרגית, אבל לא באמת השפיע. צריך להגיד, אלה הדברים. אנחנו לא משפיעים כמעט על מהלך ההתקדמות החיים שלנו פה באופן ממשי. אני באמת לא רואה איזה פעולות יכולות להשפיע באיזושהי דרך על דעת הקהל, או על מקבלי החלטות, או על העולם, או מה שלא. קודם כל העולם איבד עניין לחלוטין, לא מעניין אותו בכלל מה הולך בו. אגב, גם כל האיומים, אני עוד אדבר עם אנשים התחלתי לדבר, ואני אדבר עם אנשים שנמצאים מעבר לים, אם זה אירופה, אם זה ארצות הברית. הכמות, המהירות שבה כל העולם מתרגל לשינויים מהסוג הזה היא מבהילה. אז זה יהיה השר, ואיתו יצטרכו לדבר, והסיוע יימשך, ואף אחד לא יעצור שום דבר, ולא ישמידו אותנו בגלל שאנחנו לא נחמדים, וקוראים לו סמוטריץ' או בן גביר או גלנט, או מה שזה לא יהיה. זה אחד.
לא בטוחה בכלל.
אני בטוח לחלוטין. אין לי ספק בכלל, ואני מוכן לשים על זה כסף עכשיו, ואני לא אחד שמתערב. זה פשוט לא, דברים האלה לא קורים בדרך הזאת. זה אחד. הדבר השני, גם הקונפליקט המקומי פה, דיברנו על זה המון, העולם לא מתעניין, כולל העולם הערבי, הוא לא מתעניין. הגורל של הפלסטינים ומה שקורה פה בשטחים הכבושים לא מעניין אף אחד, פשוט לא מעניין. המצרים איבדו עניין בדבר הזה, אפילו הקטרים עכשיו עסוקים עם הכדורגל ועם השחיתויות שלהם שם, וכן חמאס, לא חמאס, כל הדברים האלה לא ממש מעניינים אותו. הסורים בצרות שלהם, הירדנים בצרות שלהם, אף אחד לא רוצה להכניס את הראש שלו לתוך הסיפור הזה, פשוט לא רוצים. אז זה ישנה למישהו אם נפנה התנחלות או לא נפנה התנחלות. זה חרטה, זה לא יקרה.
טוב, אבל אתה חוזר לנושא החביב עליך בהסתכלות הגלובלית. אני חוזרת לנושא של המרי האזרחי. בסדר?
מה? עכשיו, אוקיי, אמרנו מיסים, זה
רגע,
לא יכול
רגע,
לעבוד.
שנייה, אנחנו לא נחשוב עכשיו ביחד מול הקהל איזה דקות.
אוקיי, אז נעשה את זה במחתרת.
לא, זה צריך להפתיע. הדברים צריכים להיות מפתיעים ומאוד דרמטיים. לדעתי הם לא צריכים להיות מלווים, עשויים על ידי קהל רחב, זה יכול להיות קבוצות גרילה קטנות, אבל לא משנה, נעזוב את זה כרגע. הנקודה היא מה אתה רוצה להשיג. כשאתה אומר האם זה ישפיע על דעת הקהל, או האם אתה רוצה להשפיע על דעת הקהל, שכאן תכף אני אגיד על זה משהו, או האם אתה רוצה להראות לשלטון שהוא לא יכול לעשות מה בראש שלו. עכשיו לגבי להשפיע על דעת הקהל, אני אישית לא קרואה על הקונספט הזה, אחרי ששנים ניסיתי להסביר לקהל, אתה יודע, עם כל האינפוגרפיקות שלי והנתונים וזה, להסביר תהליכים ועניינים וזה, והבנתי שמול הפייק ניוז אין לי מה להשפיע על שום דבר, אני לא משפיעה על כלום, מקסימום אני יכולה קצת לחזק את המחנה שלי שגם הוא חסר ידע, אבל מעבר לזה אני לא משפיעה על דעת הקהל. אז אני חושבת שכל הרצון להשפיע על דעת הקהל מביא לזחילה לימין ולהתכופף לימין ולהיות נחמדים לימין, שאולי איזה אחד מתוך 2 מיליון מהימין יצטרף אלינו וישתכנע. אז אני לא בקטע הזה.
אוקיי.
אני חושבת שמרי אזרחי צריך, המטרה שלו צריכה להראות לשלטון שהוא לא יכול לעשות מה בראש שלו, ולאלץ את השלטון לעשות דברים אחרים. עכשיו, איך עושים את זה? אני לא יודעת. אבל אני אומרת, כל מה שקורה כרגע זה חשיבה שתיקח עוד זמן, כי גם אי אפשר לדעת מה הולך להיות. זאת אומרת, בגדול אנחנו מבינים מה הולך להיות, אבל בואו נראה. איך זה קורה? יכול להיות שאנחנו נמצא את עצמנו בעוד איקס זמן בתוך מלחמת עולם, כי המלחמה העולמית בכלל תפרוץ מכאן ולא מרוסיה ואוקראינה, כן? ממה שבן גביר ושות. ואז כבר לא יהיה לנו שיחות על מרי אזרחי, כי אנחנו באמצע מלחמה העולמית. אנחנו לא יודעים, טובי, לא יודעים.
א', אנחנו לא יודעים, אבל אם כן לחשוב על דברים שיכולים לעשות איזשהו שינוי, לפחות הודעתי, זה שני דברים שאני יכול לחשוב עליהם, שנעשים בקטנה. אחד, באמת נטישה מסיבית של חברות ושל בודדים, אם זה הייטק, אם זה, לא יודע, יכול להיות אינטל כזה, זה יכול להיות HP כזה, זה יכול להיות כל הקונגלורמטים הגדולים הבינלאומיים שיגידו די לנו מהדבר המטופש הזה, כמו
הם
אגב,
יעזבו,
את רוסיה.
הם יעזבו, הם יעזבו, זה ברור, זה לא...
בוא נראה, זה אחד, וזאת תהיה פגיעה דרמטית. הדבר השני שיכול לקרות זה עזיבה גם של חברות ופרטים ישראלים, כי יש הרבה מאוד חברות הייטק שיכולות, לא רק הייטק, זה יכול להיות בהרבה מאוד דברים, אגב זה קרה בעבר מסיבות כלכליות, והדבר שהוא הכי מסוכן לשלטון, לכל שלטון, זה סרבנות צבאית. ופה אני מרגיש שיש הקטע הזה של מה שקורה בשטחים, מה שהזכרת קודם, כל ההריגות, רציחות, איך שלא נקרא לזה, ההתעללויות שרק ילכו ויגבירו, ואני חושב שכל זמן שהצבא נשאר מחוץ למשחק הזה, אז איכשהו אנשים הצליחו לעצום עיניים ולהסתדר, והיו המתנחלים שאיש כאילו לא ממש נגע בהם, אבל גם החיילים לא היו חלק מהם, היו פה ושם דברים, כמי שגם היה פה שם, אני פחות יותר מכיר, זה היה מין משחק מעודן כזה. ברגע שיהיו מיליציות, שהשלטון, אפרופו מגב שטחים, או איך שהם קוראים לזה, ברגע שזה יהיה גורף, כמות האנשים שיהיו מוכנים לשלוח את עצמם במילואים, או את הילדים שלהם בסדיר, לתוך המאפליה המטורפת הזאת, תקטן דרמטית. ואז מה שיקרה, רק השכבות המאוד מאוד לא משפיעות, העניות, אלה שחסרות מודעות, או אלה שצמאות דם, שיש כאלה הרבה, אבל הם אלה שיהיו הצבא שיהיה שם, אבל צבא לא יכול להחזיק כפלנגה לאורך יותר מדי זמן. זאת אומרת, הכרסום באיכות החיילים, באיכות המפקדים הזוטרים, באיכות המפקדים הבכירים יותר, תהיה שם הידרדרות דרמטית, הרבה יותר ממה שראינו עד היום, וראינו. אלה הדברים שאני חושב
ויש, ויש עוד
אחד
איום.
כלכלה בצד שני צבא.
נכון, ויש עוד איום שאנחנו מתעלמים ממנו, כבר שמעתי כמה אנשים מדברים על זה וזה הולך לקרות ביג טיים. זה עכשיו...
ירידה מארץ.
מה?
ירידה מארץ.
לא, לא, לא על זה אני מדברת. אני מדברת על, ברור שירידה.
כן.
כל מי שיוכל ייקח את עצמו וילך מכאן, ומי שיוכל זה השכבות שמחזיקות את כל המדינה הזאת על המיסים שלהם וזה. לא, אני מדברת על משהו אחר. ברגע שהם עכשיו מפרקים את בית המשפט סופית, אז אנחנו נתחיל להיות לחטוף תביעות אינסופיות מבית הדין בהאג וכו'. כי מה שהחזיק אותנו זה עד עכשיו, זה היה, לא, לא, זה ממש הולך להיות מסוכן.
אני מבין ואני שומע, אני רואה על מה את מדברת, אני שוב, בואי נראה שזה קורה. ההשפעה של הלוביים היהודיים, אמריקאים ואחרים, הדבר הדרמטי היחיד שקרה בדבר הזה בשבועות האחרונים, היה אותו אישור לחקור, לא זוכר מי בדיוק, את הכיבוש באיזושהי דרך בהאג, זה היה שאמריקאים עדיין לא התנגדו. אני לא חותם לך שאמריקאים יישארו בקטע הזה שלהם.
אחד מהדברים, כאילו כשבוחנים כאן כל מיני, אז אחד הרעיונות שעלו, עדיין לא קרה עם זה כלום, זה פנייה ליהודים בכל העולם, להסביר להם מה המצב. כאילו עבודת, לא הסברה, עבודת לובינג של, ליהודים בכל העולם, לא רק בארצות הברית, באירופה בזה, להסביר להם מה המצב, ולגרום להם להתנגד לממשלה הקיימת. באיזשהו אופן צריך לחשוב איך. עכשיו, אם הדבר הזה אכן יצא לפועל, וזה יעבוד הרי, בארצות הברית למשל, הלובי הישראלי, מה לעשות, נמצא כבר בבתי האבות, והצעירים, זה לא מעניין אותם.
לגמרי.
אז
אבל זה לא אומר שהממשל, זה לא אומר שהממשל משנה את טעמו.
רגע, אבל ברגע שהאיפק הזה, החלאות האלה, ירדו מהבמה, זה תוך 10 שנים.
הם כבר הרבה פחות משפיעים עכשיו. הם הרבה פחות משפיעים.
אז הממשל, לא, אני בניגוד לך חושב, ואל תשכח שה... הצד הפרוגרסיבי במפלגה הדמוקרטית גדל והולך.
כן, והוא מאוד לעומתי לדור הקודם. אני מודע לזה לגמרי.
בקיצור, זה עניין
קורטז
של,
ושות'.
להערכתי, זה עניין של 5 עד 10 שנים, אנחנו במקום אחר לגמרי.
יש לנו
במקום
5 עד 10 שנים? יש לנו, אסתי, עכשיו אני
אם
שואל לך, יש
המדינה
לנו,
הזאת,
לא לך ולי, אני יודע מה
לא,
מצבנו,
אני
אבל...
אומרת, אם המדינה הזאת תשרוד עוד 5-10 שנים, היא תהיה במצב רע מאוד מבחינה עולמית, מבחינה מול ארצות הברית ובכל זה. זה מה שאני חושבת שיקרה. עכשיו, בניגוד לכל מה שאמרנו עד עכשיו, לדעתי, הממשלה הזאת לא תשרוד, בגלל כל ההתנהלויות הפנימיות שלהם וכו'. ואני חושבת שדווקא משם כן תבוא הישועה, אבל אתה יודע, זה כבר לשיחה אחרת, כי בסך הכל התכנסנו כאן לדבר על על האזרחים ועל הצד כאילו, לא על הפוליטיקאים ולא על זה, אלא מה קורה ברחוב, נכון?
כן.
זה בעצם.
אחד, ממש לסיום, כי סיכמנו שהשיחה הזאת תהיה תמציתית, האם אנחנו יכולים לראות, לא רוצה שמות, אבל האם אנחנו יכולים לראות כרגע באופק איזושהי דמות, איזשהו מישהו, איזושהי קבוצה שתוכל להוביל איזושהי, אפילו לא המילה מחאה, איזושהי תנועת נגד, איזשהו מהלך שיהיה לו משמעות אמיתית, שאנשים יסתכלו אליו, יסתכלו אליהם ויגידו, אוקיי, אני מאמין בדרך שהקבוצה הזאת או האדם הזה מאמין בה, ואני מתגייס, אני תורם, אני בא לעצרות, אני בא לפגישות, למפגשים, למה שזה לא יהיה, או שכרגע זה מבוזר לחלוטין כמו שזה נדמה.
אתה מדבר על המחנה האזרחי, נכון? על
כן, כן.
לא על
פוליטיקה, אנחנו
הפוליטיקאים.
יודעים מה יש בפוליטיקה, לא מעניין את הפוליטיקה הזאת.
אי אפשר לדעת. אני אומרת לך, אנחנו כרגע בסיטואציה שאי אפשר לדעת. ממה שאני רואה כרגע,
אבל אין איזה דמות, איזה מישהו
לא
שמתבלט, או
ראיתי.
שנמצא שם
או יפה.
ניצנים של מנהיג אזרחי חדש, משהו?
אז זה מה שאני מנסה להגיד, לפחות מהקבוצות שאני נמצאת בהן, חוץ מכמה חשודים מיידיים, שחלקם באמת אפשר היה שהם יהיו, אבל זה כרגע לא קורה, אני לא רואה, אבל אני באמת, אני אומר לך, אנחנו עדיין בקטע הזה של כל העשן, שהטילו ולא, עכשיו אתה יודע, לפעמים מנהיג הרי צומח תוך כדי תנועה, הוא
כן,
לא, הוא נכון?
אני מסכים, אבל עדיין צריך שיהיה מישהו שם.
אבל
בתוך התנועה הזאת צריך להיות, גם אם זה אחד ממאה.
כן, אבל אתה צריך...
המאה האלה קיימים? אני מנסה לשאול את השאלה הזאת, עם כל מה שאני מדבר
לדעתי
איתו,
כן.
ואני שומע מהאנשים, כן, יש התארגנויות, יש פגישות, יש
לא, לא,
קבוצות
לא,
וואטסאפ, יש קבוצות פייסבוק, אנחנו נפגשים,
אז
אנחנו עושים,
טובים.
אבל אני לא מצליח להבין אם יש איזשהו, לא בשר, גידים על העצמות היבשות האלה, משהו.
אז זה מה שאני רוצה להגיד. אז קודם כל, לי יוצא פעם בכמה זמן להכיר מישהו חדש, שאני אומרת, וואו, איזה קריזמה, איזה חזון, איזה זה, הוא יכול להיות מנהיג. אז יצא לי לראות כמה דמויות כאלה, ויצא לי להכיר כמה דמויות כאלה ערבים. עכשיו, האם אנחנו נצליח לייצר את המחנה, את השיתוף היהודי-ערבי, כרגע זה עוד לא קורה. לפחות לא בהתארגנויות שאני מכירה. יש את ההתארגנות של לא זזים, עומדים ביחד, שהיא מדהימה, ושם יצא לי להכיר כמה מנהיגים, מנהיגות. אין מילים. באמת שאין מילים. אבל כרגע זה עדיין לא, לדעתי, ברגע שזה יתחיל להתחבר, אז אתה תראה מנהיגות. ואני חושבת, אגב, שזה הפעם לא יהיה במקום של בן אדם אחד שסוחב אחריו את הקהל, אלא יהיה מנהיגות משותפת, זאת אומרת, יהיה קבוצה, נגיד מה
כן,
שכאילו ניסו
מיד
לעשות
בהתחלה אמרתי,
ב-2011. מה?
אחד או קבוצה כזו.
אז אני חושבת שכן, כי תראה, 2011, כקבוצה, עד שהתחילו כל הקרעים הפנימיים, כקבוצה הם עבדו נהדר, זה היה מאוד מרשים, אתה זוכר? ממש בהתחלה,
אני
שבועות
זוכר, אבל
הראשונים.
זה לקח כמה, 10 ימים, שבועיים, שלושה, שהכל
בסדר,
התחיל להתפרץ.
שהשתן עלה להם לראש, וזה בסדר. אני...
אגב, גם בבלפור, אני זוכר שבאתי לשם כמה שבועות אחרי שהעסק התחיל, ואנשים שהכירו אותי אמרו לי, בוא תראה פה מעבר לדוכנים איזה כסח באיזה קרבות אגו מטורפים וכמעט מכות שהלכו שם. זאת אומרת, איפה שיש התארגנויות מהסוג הזה, תמיד יהיו סכסוכים. זה כמעט inevitable.
אז אני חייבת להגיד על זה משהו, אני יודעת כי זה הורג, זה נורא. אבל אני ממש רוצה להגיד על זה משהו, אנשים חייבים להבין את זה. נורא נורא בעייתי, כל ההתארגנויות האזרחיות האלה, אין בהן שום דבר. יש בהן הרבה הקרבה, אתה לא מקבל מזה לא כסף, ולא מקום עבודה, ולא התקדמות בזה. לפעמים אתה צריך לוותר, אני שמעתי את שושקה, שאותו פיטרו מידיעות אחרונות, אנגל, אתה יודע,
אנגלמאייר, כן, זה אנגלמאייר.
הוא היה שנים הוא עבד בידיעות אחרונות, כן. ואחרי הקטע הזה שעצבו אותו אז בבלפור, כן. מיד אחרי זה הם פיטרו אותו בידיעות אחרונות, כן?
ברור.
הוא איבד מקום עבודה, אז הם מאבדים מקומות עבודה, מאבדים, מפסידים הרבה מאוד כסף על זה כי אין לך זמן לעבוד וכולי, ומה יש לך? הדבר היחידי שיש לך כאן זה כבוד. ולזה אנשים נדבקים, ובגלל זה, זה מה שקורה אחר כך. צריך להבין את זה. עכשיו, רגע, שנייה, טובי, אני יודעת שאתה רוצה להגיד. אני חושבת בגלל שכבר עברנו את זה כל כך הרבה פעמים, העניין הזה של האגו והכבוד, כשיוצאים למאבק, צריך לדעת איפה הבעיות מראש. זאת אומרת, האתגרים, כי אנחנו לא קוראים לזה בעיות, כדי שלא זה רק אתגר. האתגר זה האגו. וצריך לעבוד על זה. אני חושבת שאם נצליח הפעם מראש לדעת את העניין הזה, ולדעת שיש לנו כאן בעיית אגו מאוד מאוד קשה, ולעבוד על זה לאורך כל הדרך, אפשר יהיה לעשות את זה, וזה לא יקרה עוד פעם.
כן, אני שומע בדיוק את המילים האלה שלך גם מאנשים אחרים שמדבר איתם על הדבר הזה, שהאגו וכל אחד מושך בכיוון שלו, וכל אחד חושב דרך שלו היא הדרך היחידה, והוא חייב לקבל בולטות, הוא, היא, הם, שזה פשוט, לא מביא אנשים אפילו לשבת יחד סביב בתוך אותן ארבע קירות, ולדבר על הדברים, אפילו את הדבר הזה הם לא צריכים לעשות, אבל אם יש שם באמת רק לסיום שמאכזב אותי, וזה מאז ומעולם, אולי מאז שלום עכשיו, שהוא היה קצת, שלום עכשיו ולדעתי גם טיפה דור שלום רוצה שלום מיד אחרי רצח רבין.
דור שלם דורש שלום.
כן, דורש שלום. נדמה לי שרק בשני המקרים האלה ראינו התגייסות של אנשי הון מקומיים אמיתיים. אנשים שהביאו כסף מהבית, אנשים שהצליחו בעסקים או שירשו או שמה שלא יהיה, ומימנו פעילויות. אומרים שקצת ברק עשה את זה בשנתיים האחרונות, אבל שוב, זה בן אדם אחד שלא ממש משנה את הנרטיב כולו. אבל אם לא תהיה פה התארגנות של אנשים שאני משוכנע שמעל 50% מהם חושבים כמונו פלוס מינוס, אם הם לא יבואו וישימו את הכסף הגדול ויזדהו, קודם כל יזדהו כמתנגדים למשטר שהם צריכים לעבוד איתו, למשטר, לממשל, אם לא יהיה את האומץ הבסיסי הזה, כי הוא מלווה בעוצמה ובמקומות עבודה ובג'ובים ובהרבה מאוד כסף ובהרבה מאוד יכולת ארגון, אם כל אלה ימשיכו לשתוק, אני חושב שאנחנו בבעיה יותר קשה ממה שנדמה לנו.
אז אני רוצה להגיד לך שבניגוד למה שאתה חושב, היה כבר דבר כזה, וזה היה במאבק נגד הגירוש, שהיו הרבה מאוד אנשי בעלי הון ובעלי מנכלים ובעלי מפעלים וכל מיני דמויות בכירות בכלכלה, שהאינטרס שלהם היה שלא יגרשו את הפליטים כי הפליטים עבדו אצלהם, וזה נכון. חלק מהם זה היה גם מהמקום המוסרי, אבל הרוב אתה יודע,
כן.
ועובדה שלא היה גירוש. עכשיו אפשר להגיד כל מיני דברים, זה היה בגלל זה, בגלל ההוא, לא משנה.
אבל זה משהו מאוד מאוד נקודתי. אני מדבר פה על משהו הרבה יותר גורף, מערכתי.
לא, אבל בסדר, אז אני רק אומרת שדבר כזה כבר היה, דבר שהפתיע אותי אז מאוד, כי היו כמה מהבעלי הון האלה, שאני אישית תאהבתי אותם לא שנים על כל מיני, ופתאום הם השמיעו כל מוסרי ממש. זאת אומרת, זה לא היה, חלקם לא היו כאלה שזה באמת, העסקים שלהם הושפעו מהנושא של פליטים, כי הם לא התעסקו במקצועות ש...
כן, הם לא היו מסעדנים לצורך האילוסטרציה.
או כאלה שיש להם משרדים שצריך לנקות, או whatever,
כן.
ופתאום אתה שומע קול מוסרי, אז כאילו, אל אל תוותר על, זאת אומרת,
לא, להפך, אני לא מוותר עליהם, אני אומר שצריך לחמר בהם, צריך לעשות, סליחה שאני אומר את זה, צריך לעשות רשימות וללכת אליהם הביתה, צריך להניף מולם שלטים, אל תשתקו, אתם יכולים, אנחנו, כל אחד בחלקת אלוהים הקטנטונת שלו, לא יכולים להשפיע לבד, אתם יש לכם את העוצמות האלה, ולצערי, או הרמת האופטימיות שלי בקטע הזה כל כך נמוכה, כי אנשים נורא נורא פוחדים לאבד משהו שספק אם יש להם, אבל נניח שיש להם אותו, כי את יודעת, אפילו ההילה של הבעלים של חברות ענק, מזון, היום הכל כל כך גלובלי, כמעט כל מי שמצליח ישר קונה אותו איזה רשת בינלאומית כלשהי, אין כמעט פרנצ'ייזז שהם נטו ישראלים, הם לא יעשו את זה, ראינו בן אנד ג'ריז, את יודעת.
אז הנה אני אומרת לך שאני חושבת שכן, שזה אפשרי לעשות את זה, ואני חושבת שחלק מהדברים, ואי אפשר לקחת את זה, אנחנו יכולים לזלזל, להגיד כאן זה נכשל, שם זה לא הלך, whatever, אבל אני חושבת שמ-2011, התודעה וההבנה שגוש אחד ביחד ננצח, זוכר את הסיסמה הזאת? נפל האסימון, ואנשים מבינים...
אסתי, אנחנו היינו בסדרה, ואנחנו חשבנו שהאדמה רועדת, ושנצא משם, העולם יהיה שונה, אני זוכר את הפוסטים, העולם יהיה שונה, לא נחזור לאותו עולם.
לא, אבל מה שאני, לא, 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 אל תתחיל עכשיו בדמורליזציה, אני אומרת שנפל האסימון, שצריכים לעשות את זה ביחד, ולכן למשל, אני חוזרת שוב על הדוגמה של נושא הגירוש, והחיבור הם, זה לא אנחנו באנו אליהם בכלל, זה לא אנחנו הפעילים בשטח, זה הם התארגנו, היינו איתם בקשר, אבל הם התארגנו, זה היה פרויקטים שלהם, אגב, אחד מהאנשים שהיה שם די מוביל, זה היה אדם נוימן, זה מ-WeWork, למשל.
ותראי מה נהיה ממנו.
לא חשוב, מה שאני אומרת, אדם נוימן, WeWork, מה לא ולפליטים, הרי כמה פליטים ניקו לו את המשרדים, זה לא היה.
לא, 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 זה ברור שלא, זה לא קשור.
אז אני אומרת שמכל מיני כאלה, באמת, והם הבינו, והם הלכו ביחד, והם עבדו ביחד, והם הפעילו לחץ על הממשלה, והממשלה הרי צריכה אותם.
בוודאי, בוודאי, הממשלה תבין כסף ביג טיים, אין פה שאלה.
יפה.
ברור.
עכשיו, כיוון שאני מכירה גם התארגנויות נוספות, שהן לא קשורות עכשיו למאבק, אלא התארגנויות, של אנשי כלכלה, תעשייני, whatever, המגזר העסקי, לעבודה יחד עם משרדי הממשלה בשביל לקדם מטרות חברתיות, זאת אומרת, הורדת הפערים, כל מיני דברים כאלה שבאמת...
הממשלה שהייתה, לא הממשלה הקרובה, את מתכוונת.
הממשלה הקרובה תצטרך לעבוד איתם גם. עכשיו, אני מכירה
אני
את
לא
זה...
אני לא בטוח בכלל.
בגלל שיש כאן כבר התארגנות לא קשורה למאבק אזרחי בצורה הזאת, אלא בדרך אחרת, כדי לטפל בנושאים שלך ולי ולאחרים חשובים, הנושאים החברתיים, דרך הכלכלה. אתה מבין מה אני אומרת?
כן, אני מבין מצוין.
אם יש את זה, זה בלי שאנחנו נגייס אותם למאבקים. הם כבר מבינים שהם כשהם קבוצה גדולה, הם משפיעים והממשלה עושה הרבה בשביל להיפגש איתם. אז אני חושבת
אז אני אקח את זה כסיכום מבחינת הדיון הספציפי הזה על מה הולך להיות בשלבים הבאים. אנחנו נצטרך לראות שבאמת הממשלה הזאת קמה לצערנו, ונראה מה יהיה איתה, ונראה מה יהיו התגובות לדברים שהיא הולכת לעשות. את יודעת, אני ערכתי את מה שערכתי, אין לי על מה להוסיף על זה כרגע. ואני משער שבפגישה הבאה שלנו זה כבר יהיה אחרי ש... אני משער שזה יהיה כבר אחרי שתהיה ממשלה חדשה, ונוכל קצת לעקוב ולראות מה מהדברים האלה מתרחש, מה מתפוצץ, ונראה מה,
בדיוק.
מה, 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 מה החברה עצמה עושה בעניין הזה.
בדיוק. עכשיו, אני באמת רוצה להגיד שוב, אני מסכימה עם כל מילה שאמרת, ואני אומרת שוב, שכאן באמת הגענו לסיטואציה שקשה לצפות מה יהיה. קשה לצפות מה יהיה.
אז אני לא אכניס פה את הדמורליזציה הקבועה שלי. אנחנו
לא,
נראה מה
קשה
יהיה.
לצפות מה יהיה, לא מבחינת מה הממשלה תעשה.
לא, 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 לא. אני זה עומד לי על קצה הלשון, אבל אני לא אגיד את זה. אז את יודעת, בסך הכל ערב שבת, וקצת חורף בחוץ, שזה גם סימן טוב. בסדר, אסתי,
אנחנו ננצח, זה לא יעזור, אין
אנחנו,
ברירה
כן,
אחרת.
בסדר, אוקיי, אני גם לא אגיב על זה. שתהיה שבת נעימה, ונקבל לטוב, מה אני יכול להגיד? ביי בינתיים.
ביי.